כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
לפני כמה שנים פנתה אליי אישה, ביקשה להיפגש איתי, ואמרה לי, הרב, יש לי הכל, יש לי משפחה טובה, יש לי ילדים, יש לי עבודה, יש לי כסף, יש לי מה שאני צריכה, אבל אני לא שמחה. אני לא שמחה במה שאני עושה, אני לא שמחה במה שיש לי. איך אני יכולה להיות יותר שמחה? ואני ראיתי את המצוקה שבה היא נמצאת, ותהיתי, האם היא טעתה בכתובת? האם בעצם היא הייתה צריכה ללכת לפסיכולוג, או אולי לרופא? והבחירה שלה לבוא דווקא לאיש הדת, לפנות אל הרב, ולשאול אותו, איך אני יכולה להיות יותר שמחה? העמידה בפניי סימן שאלה גדול, שעליו אנחנו מתכוונים לדבר היום. אנחנו מתכנסים כאן לשיחה של ספקות והתלבטויות על אמונות דתיות ואחרות. איתי באולפן האב רומן קמינסקי מחיפה, ואני הרב אילי אופרן, ואנחנו שמחים להיות כאן. אז האב רומן, מה הייתי צריך לומר לאותה אישה? הייתי צריך להגיד לה, גבירתי, תהיית בכתובת? או שלאיש הדת יש גם מה לומר למי שלא שמח?
תלוי אם זאת הייתה אישה שמאמינה או לא. כי אם כן, אז הייתי אומר לה להעמיק קצת את האמונה שלה. אולי, סוף פה, לא יכולים לשפוט אותה, האם האמונה שלה הייתה מספיק חזקה או לא. אבל להדריך אותה בכיוון לחפש את אלוהים בחיים.
וזה ישמח אותה?
אני חושב שכן.
איך זה עובד? איך לגלות את אלוהים בחיים נותן לי שמחה?
נגיד ככה, לראות שמעבר למה שיש לנו פה, דברים חומריים, עבודה, משפחה, יש יותר. והיותר הזה נותן יותר שמחה ממה שמקבלים מדברים ארציים.
אבל לפעמים החיפוש אחרי היותר הזה הוא דווקא הדבר שגורם לאנשים את העצב הכי גדול. יש מאמר חזל ידוע, שאיזה הוא עשיר, השמח בחלקו. מה הדבר הכי משמח שיש לי, זה להסתפק במה שיש לי. היה אצלנו בקיבוץ שבו אני גר, קבוצת יבנה, יהודי, הלך לעולמו כבר לפני הרבה שנים, שהיה אומר על הביטוי הסתפקות במועט, הוא היה אומר אין דבר כזה להסתפק במועט. מה שמספיק הוא לא מועט, אם זה מספיק לי, כנראה שזה לא מעט. הרעיון הזה שלשמוח במה שיש, ולא לחפש את מה שאין לי, זה דווקא אחד המפתחות לשמחה.
בדיוק, כי אם אנחנו שמחים במה שיש לנו, זאת אומרת שיש לנו מקור שמחה מעבר לזה. אז זה יכול להיות בדיוק אמונה, או אלוהים נגיד, אם מישהו מרגיש את נוכחותו בחיים, יותר מרגיל נגיד.
הבעיה עם להסתפק במועט ואיזהו עשיר השמח בחלקו, שהתכונה הזאת היא תכונה טובה בצד הפיזי, והיא תכונה לא טובה בצד הרוחני. הבעיה היא שאני מכיר הרבה אנשים ששמחים בחלקם בצד הרוחני, ולא שמחים בחלקם בצד הפיזי. כסף ובגדים ותמיד רוצים יותר, אבל רוח, אמונה, לימוד, העמקה, זה יש להם מספיק, זה הם לא צריכים, במקום שזה יהיה הפוך.
הם ממש שמחים?
כנראה שלא. איך מבדילים בין שמחה אמיתית לשמחה מזויפת, לשמחה מלאכותית?
אני חושב שכל בן אדם פחות או יותר מרגיש את זה בעצמו. אנשים ש... כמו שאתה דיברת על האישה שבאה אליך, היה לה הכל, אבל היא הרגישה שזה לא מספיק, שלא הייתה לה שמחה אמיתית. כמובן יש אלה שלצערנו משקרים את עצמם, ואומרים שכן, יש לי שמחה וזה הכל מספיק, כן? אבל אם מישהו ממש מחפש את השמחה האמיתית, הוא יודע באיזה מקום הוא נמצא. הוא יודע שעוד חסר משהו, או הוא יותר קרוב למשמחה האמיתית.
זאת אומרת שהאדם היחיד שיודע אם אני באמת שמח, זה אני.
אני חושב שכן. למרות שיש מקרים, וזה גם פוגשים אנשים שהם אומרים שהם לא שמחים, שהם לא הצליחו בחיים, והם לא רואים את הפן החיובי, האופטימי של החיים שלהם. אז פה צריך גם לעזור להם אולי, כי הם מאבדים משהו שיש כבר להם.
הרבה פעמים, אם אני מתחבר לדברים שלך, אברומן, שמחה באמת, שמחה ועצב, או אפילו דיכאון, קשורים באיזה רוחב של התמונה אני רואה. החלק מהבעיה של להיות עצוב, של לשקוע בעצב, זה שאני רואה פרטים ולא את התמונה הגדולה. כשהתורה מתארת את הברכה ואת השפע, זה בדרך כלל תיאור קצר של כמה פסוקים בודדים. וכשהיא מתארת את הכללה, את העונש, יש המון המון פרטים ושמות של מחלות ושל עונשים ושל בעיות. אני חושב שזה לא במקרה שהתיאור של הקושי הוא גדול, והתיאור של השמחה הוא מצומצם. כי פעם הייתי היינו באיזה חופשה משפחתית, והיה נורא כיף ומשמח. ואז כשחזרנו, שאלו אותנו החברים, נו איך היה? אתה אומר נהדר, והם אומרים, נו תספר, אבל מה, איך היה? ואז אתה מתחיל לספר, ואתה אומר, יופי, עלינו על הר, ירדנו מהר, היינו פה. השמחה היא איזה תמונה כללית, באופן כללי אני שמח. לעומת זאת, כאב הוא תמיד כואב לי פה, כואב לי שם. וזה מעורר מחשבה נוספת, או שאלה, או ספק. אם השמחה היא חוויה כללית, היא מטרה או אמצעי? צריכים לשאוף להיות שמחים? זאת המטרה? או שאולי יש לנו שאיפות אחרות, פשוט יותר נעים לעשות את זה בשמחה.
את מה שאמרת קודם, זה נכון, ופה אני הייתי אומר שאולי שמחה זה גם סוג של מתנה מאלוהים. זה לא אומר שאלוהים יכול לתת שמחה או לא לתת. הוא תמיד נותן, הוא רוצה שאנחנו יהיה שמחים. זה מתנה, וכמו שאת אמרת, לא תמיד יודעים לדבר עליה, להסביר. כן? יש חוויה שמשמח אותנו, אבל על הפרטים לא יכולים להגיד, כי זה משהו פנימי שיוצא מאיתנו, ואנחנו מרגישים את זה, וממש שמחים, אבל קשה לבטא את זה, קשה לדבר על זה. כי זה משהו אולי מעבר לחוויות הרגילות שלנו. כמובן יש אירועים שמשמחים אותנו, ואנחנו יכולים לדבר בלי סוף על זה, כן? נגיד חתונה, אז יש כל מיני פרטים, יכולים להגיד למה היה שמח לנו. אבל לפעמים בדיוק, יש רגע שאנחנו מאוד שמחים, זה מאוד עמוק, לא יודעים להגיד את זה, כי זה סוג של אולי מתנה מאלוהים שעלינו להמשיך עם מתנה הזאת בחיים. לחפש שמחה, כן, אבל לא כמטרה בעצמה. שוב, אלוהים רוצה שנהיה שמחים, אז זה טוב, אנחנו רוצים להיות שמחים. אבל גם יודעים שלא תמיד יש מצב שמשמח אותנו. לדעת לקבל את המצב הלא טוב.
אם השמחה היא מתנה מאלוהים, ואם, כמו שאתה אומר, אלוהים רוצה שנהיה שמחים, אז למה, אם תשאל אדם ברחוב, תגיד לו את המילה שמחה, מה האסוציאציה הראשונה שעולה לך בראש, זאת לא תהיה אסוציאציה דתית.
נכון.
זאת תהיה, אפילו אפשר לומר, ההפך הגמור. ואם תגיד לאדם ברחוב אלוהים, או דת, או בית כנסת, או כנסייה, או מצוות, או, או לא יודע מה. שמחה לא יהיה אחת מהאסוציאציות הראשונות. הדת נתפסת, אני חושב, גם אצלנו, ואני חושב שגם אצלכם, הרבה פעמים כמשהו מאוד רציני, חמור סבר, לפעמים אפילו תקיף וקשה, והשמחה היא משהו משוחרר.
נכון, משוחרר, מילה טובה מאוד. לגבי הרצינות, נכון, הרבה פעמים אנחנו שומעים את התלונות שהטקס היה יותר מדי רציני, דברים כאלה, נכון? אבל בדיוק פה מדברים על טקסים דתיים, שיש לכם איזשהו סדר מסוים וקשה לשנות אותו, אבל השמחה היא לא רק קשורה לטקסים דתיים, היא ממש חלק מהחיים שלנו. ואולי אני יותר מקשר את השמחה לאלוהים, כי ממש גם בחיים פרטיים שלי, אבל גם בין אנשים שאני פגשתי בחיים שלי, אלה שראיתי ממש שמחים, זה היה בטוח שזה בא איכשהו מהקשר שלהם לאלוהים, כן? למשל היום, לפני שבאתי לכאן, בחיפה הייתי בבית חולים רמב״ם, אצל מישהי שעוברת טיפול כימותרפיה, ומישהי אחרת ששברה את הירך, את היד, שני נשים מבוגרות, אולי אחת אפילו זקנה, הן מלאות שמחה, במיוחד אלה שעוברת הכימותרפיה. אומר, אני שמחה, no. אומרת, אני מודה לאלוהים על מה שהוא נתן לי, והיא ישה ממש של אמונה, פשוט. ורואים בפנים שלה שהיא שמחה. אז זאת אומרת שהאמונה ואמונה באלוהים זה עוזר להיות יותר שמח.
ואם נחזור רגע אחורה לקשר שבין שמחה ולהשתחרר. אנשים מתוך שמחה אוהבים לרקוד, כי ריקודים הם פורצים את הגבולות. ודווקא אני יכול לומר אצלנו היהודים הדתיים, אנחנו לא טובים בלהשתחרר. יש איזה קומיקאי אמריקאי, יהודי אמריקאי, שאמר פעם, זאת, אמר את זה כבדיחה, אבל זאת בדיחה שיש בה הרבה אמת. הוא אמר ש... Judaism in one sentence, זה if it feels good, stop it. זאת אומרת, יש משהו בחוקים הדתיים שממשטרים ומגבילים הרבה מהדברים הנעימים, המסמכים, בתחום האוכל, בתחום המיני, בתחום של מה מותר ומה אסור. הרבה יותר קשה ליצור שמחה בתוך מסגרות חוקיות כאלה, להשתחרר בתוך מסגרת.
נכון, אבל פה ממש המילה, באמת, להיות משוחררים, חירות, היא גם יכולה להיות מילת מפתח למה שמדברים. בברית החדשה כתוב שהאמת ישחרר אתכם, ייתן לכם את החירות האמיתית, וזה יהיה מקור שמחה בשבילכם. אז אנחנו יכולים להיות ממש שמחים באמת, אם אנחנו חופשיים, אם אנחנו משוחררים מכל מה שבפנים, ויחד עם זה אנחנו מקבלים על עצמנו את החוקים, שאולי מגבילים אותנו, אבל עושים את זה מתוך החירות שלנו, שזה לא לוקח מאיתנו את השמחה. את, שוב, לפעמים זה קשה, כי צריכים לעשות משהו שלא מבינים עד הסוף, חושבים שאולי היה אפשר לעשות בזה בצורה אחרת, אבל בכל זאת מאמינים שזה בא מאלוהים או מהנביאים, השליחים, וממש נתמכים לקבל את זה.
אתה יודע שדבר מעניין, שאם מחפשים את המילה שמחה, את השורש שמח בתורה, כמעט כמעט בכל האזכורים שלו, הוא מוזכר 15 פעם או משהו כזה, וכמעט בכל הפעמים שהוא מוזכר, זה באותו הקשר. שמחה קשורה בבית המקדש, ומה עושים כדי לשמוח?
עולים לירושלים.
עולים לירושלים ואוכלים בשר. זה שמחה. עכשיו, זאת שמחה נורא גשמית, נורא חומרית. יש איזו אמירה שבעצם, אולי זה הגדולה, אם יש געגוע לבית המקדש, הגעגוע הזה, שאומר, יש מקום שמאפשר לך להיות שמח, אבל במובן הכי ארצי שלו, לא שמחה כמושג מופשט, ולא שמחה כאיזה מעלה רוחנית שאתה מתאר, להבין שזה מעט הקדוש ברוך הוא, אלא תשמח, תאכל, תרקוד, תשיר, וזה. עכשיו, בעצם, כשהתורה מדברת על שמחה, היא מדברת על שמחה כמצווה, ושמחת בחגיך. יש שמחה שהיא חטא?
אבל בוא נחזור למה שאתה אמרת, בדיוק השמחה, נגיד, לעלות לירושלים ולרקוד ולאכול בשר, אני מניח שהיהודים לא היו עולים לירושלים במטרה, בוא נאכול בשר, היו בדיוק רוצים לקיים את המצווה, לחגוג, להקריב קורבנות, לזכור את אלוהים, ביחד עם זה, לרקוד ולאכול בשר. אז הכל זה משולב, זה, הכל זה יחד. זאת אומרת, השמחה לא הייתה רק לאכול בשר, וזה היה ביחד הכל. וזה נכון. בכל דתות, אני חושב, השמחה מקבל ביטוי מדבר רוחני, חוקי, הטקס, איזשהו רוחני, עם משהו יותר חומרי, אנושי, נגיד, כמו לרקות או לאכול בשר. וזה טוב, זה נכון, כי אנחנו בני אדם, כן?
אבל זה הפרדוקס. אם אני יושב בבית, סתם באיזה יום, ואני אוכל ואוכל ואוכל ואשמח מאוד, אז זה לא יחשב שמחה של מצווה. אבל נכון. אם זה יהיה בבית המקדש, בחג, אז עשיתי מעשה גדול. אבל עשיתי אותו דבר. הקונטקסט קובע אם זה...
לא, כי בבית אתה לא עלית לירושלים.
כן,
אבל... עכשיו נשאר בבית.
הקונטקסט קובע את המשמעות של השמחה, זה לא החוויה הפנימית.
תחילים, איך שמחתי בו, אומרים לי בית אדוני נלך. בית אדוני נלך, לא, שמחתי, אומרים לי נוכל בשר, כן? נכון? אז פה אנחנו מוצאים את הפן הרוחני של העליית רגל, ששוב, גם אחר כך מקבל את הפן היותר חומרי, כן? שזה טוב מאוד. כי צריכים לשמח גם במה שמקבלים דברים חומריים, כן? זה המטרה. והאם יש שמחה שהיא חטא, שוב, פה אולי קצת חוזרים למה שאמרתי קצת קודם, שזה סוג של שקר. אנחנו רוצים להיות שמחים לפעמים, אנשים רוצים להיות שמחים ומחפשים את השמחה בכל כוח, אבל אם הם לא מגוונים בצורה נכונה, הם מחפשים את השמחה במקומות לא נכונות, והם לא יודעים את זה, ואז זה יכול להיות חטא, כן. וזה לא יהיה שמחה, כן, בעצם, כי הם יהיו שמחים, כן, אבל זה יהיה דרך שאלוהים לא רוצה.
אני חושב שכדי לעמוד על השאלה של מה היא שמחה ומה המהות שלה, צריך לדבר גם על מה זה אדם ומה המהות שלו. כי אם שמחה קשורה בשחרור, אז יש תפיסה אחת שאומרת, האדם מטבעו הוא רע. יש לו יצרים ויש לו בעיות, ואם אנחנו נוריד את המחסומים והעקבות וכל הדברים האלה, ייפרצו הגבולות ותתפרץ המפלצת. ויש תפיסה אחרת שאומרת להפך, אם נוריד קצת, נוריד, נשחרר, יתפרץ הדברים הטובים, המשמחים, הגבוהים, הרוחניים שיש באדם. בפורים אצלנו יש מצווה, אפשר להגיד, לשתות, להשתכר.
כן.
כן, חייב איניש לבסומי, עד אלו ידע. כן, אדם שותה לשוחרה. יש מחלוקות, יש כאלה מחכמינו שאהבו את זה יותר וכאלה שאהבו את זה פחות, אבל המחלוקת היא מה יקרה כשאנחנו מתוך השמחה נאפשר לשתות. יש אנשים כשהם משתכרים הם פתאום מתחילים לדבר בדברי תורה ואומרים לאנשים כמה הם אוהבים אותם, כל מיני דברים שהם לא אומרים כשהם פיקחים. אבל יש אנשים שכשהם משתחררים אתה אומר, אני מבין למה אני פחד מזה, יוצאת מהם אלימות ותוקפנות ופריצות ודברים רעים, שאתה אומר, טוב, נו, אל תשתה, אל תשחרר. זאת אומרת, השאלה, איך אני תופס את השמחה ואת השחרור, קשורה בשאלה, איך אני תופס את האדם. האם האדם הוא מפלצת שאם אני אשחרר היא תשתולל, או האדם הוא יצר טוב שרק צריך לאפשר לו לצמוח.
אני יותר בעד זה שבן אדם הוא יותר טוב שצריך לאפשר לו לצמוח, כמובן. אבל כל אחד צריך להכיר את עצמו, את הגבולות שלו, את האופי שלו, ומבחינת רוחנית לקחת אחריות על זה. זאת אומרת, נגיד, עניין של לשתות, כן? אם מישהו יודע שהוא יהיה קצת שיקור, או מאוד שיקור, אבל בכל זאת הוא לא יעשה שום שטויות, אז אוקיי. שיהיה. אבל מישהו יודע שלא, זה יוביל אותו לממש התפסויות, לבעיות, לאלימות, אז הוא יכול להגיד, אוקיי, אולי פה אני צריך לחפש שמחה בצורה אחרת, לא באלכוהול, כן? לא בהשתקרות. פה זה גם אחריות, בו, נגיד, אני לא יודע, אומרים ככה, בישול רוחני, כאילו, אני יודע מי אני, ואני, לפי זה, אני פועל ומחליט מה לעשות. איך לחפש את השמחה בחיים שלי.
אז מה בכל זאת ההבדל בין תפיסת השמחה של היהדות לתפיסת השמחה של הנצרות?
אצלנו הנוצרים אנחנו מאמינים שאלוהים רוצה שאנחנו נהיה שמחים, אז אנחנו מנסים לחיות ולהיות שמחים, וגם ברגעים של קשיים, בעיות, לא לאבד לגמרי את השמחה, שמחת חיים שלנו. אז זה התפיסה שלנו, אני חושב. ופה שוב, כמו שאני נזכרתי את שתי נשים שביקרתי היום בבית חולים, הן סובלות. יש הפרט, כואב לי כאן, כואב לי שם, אבל יש את הרקע היותר כללית, שאני יודע שאלוהים רוצה טוב בשבילי. יש את האמונה, וזה עוזר. זה עוזר, ובדיוק, מאפשר לשמור על קצת שמחה בחיים.
אני תמיד נזהר מהשאלה מה התפיסה של היהדות, כי יש הרבה תפיסות ביהדות וכולי. אני חושב שדווקא אחד התפיסות המאוד שכיחות וחשובות בעולם היהודי, שהיא דווקא אולי שונה במהותה מהנצרות, מכיוון שהמוקד אצלנו הוא דווקא על הפרקטיקה, על ההלכה, על המצוות, היא המחויבות המוחלטת של האדם למערכת של תורה ומצוות, גם אם הוא זכה לשמחה, וגם אם הוא לא זכה לשמחה. המשנה אומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. איך אפשר לברך על הרעה? להגיד, לברך שהחיינו, כשנולד לי ילד, זה קל. אבל לברך ברוך דיין אמת כשמת לי אדם קרוב, איך אפשר לברך על הדברים הטובים? המבחן הנאמנות הוא כביכול לא בשעות השמחה. מבחן הנאמנות של האדם, של האדם היהודי בוודאי, הוא היכולת שלו להישאר נאמן לעולם של תורה ומצוות גם כשאין שמחה. במובן הזה אני לא בטוח ששמחה היא מטרה. שמחה היא מציאות אנושית, אתגר אנושי, משימה. לפעמים זוכים לה, לפעמים לא זוכים לה, לא הכל בידינו.
פה אני חושב שגם זה מאוד, עניין מאוד פרטי אישי. כל אחד מחווה בצורה אחרת השמחה, את העצב בחיים שלו. אבל שוב העיקר לא לאבד לגמרי את מה שקיבלנו, את השמחה האמיתית, אפילו ברגעים של עצב. ופה, למשל, לברך, זה גם לזכור, לזכור שהכל קיבלנו מאלוהים, אז מקבלים גם את הטוב וגם את הרע.
אפשר לחיות בלי שמחה?
קשה מאוד, אני חושב, ואני חושב שאחד מהאנשים שביקרתי היום, מדי פעם חוזרת שזה בלתי אפשרי. היא מאוד שמחה, בעצמה, היא בת 91. היא מאוד שמחה. כי העצב מחנק אותנו. באמת, אם זה נמשך יותר מדי זמן, הורג אותנו, איך שהוא, אופן רוחני, פסיכולוגי או פיזי אפילו.
אתה יודע, פרויד דיבר על זה שיש בנפש האנושית שני כוחות. הארוס והטנטוס, יצר החיים ויצר המוות, יצר המין ויצר התוקפנות. תמיד זה היה נראה לי שיש את כוח השמחה וכוח העצב. זה שני יצרים שפועלים בנו. במעמד הר סיני, אלוהים מתגלה לבני האדם, לעם ישראל, והם אומרים, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר איתנו אלוהים פנמות. אומרים למשה, אנחנו לא רוצים לשמוע את אלוהים, אנחנו מפחדים שזה יהרוג אותנו. וזה דבר שהתנך מלא ממנו, שהאדם חושב שאם אני אפגוש את האלוהי, אני אמות. ואחד החידושים הגדולים שהתורה מלמדת אותנו, זה שהמפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא, זה מפגש עם החיים ולא עם המוות. מפגש עם כוחות השמחה ולא עם כוחות העצב, עם האור ולא עם החושך. אני יכול להבין מאיפה הגיעה התפיסה הזאת. כי החיים שאנחנו מכירים הם סופיים, אבל המוות שבני האדם מכירים הוא מוות אינסופי. האדם מת ולא, אנחנו לא מכירים מציאות אחרת אחר. ואז פתאום מגלים בני האדם שיכול להיות שהאל הוא אלוהי החיים, אלוהי השמחה, ובמובן מסוים מי שגדל אחרי המהפכה הזאת כבר לא מבין את גודל החידוש שיש פה, שזה לא מובן מאליו. עד היום אנחנו פוגשים לפעמים, דבר שבהיסטוריה היה קיים הרבה מאוד, שהדתות הן מקור הצער והסבל ולא מקור האושר והשמחה. וההנחה הזאת שאתה מניח בצורה כל כך שלווה, שאלוהים רוצה שיהיה לנו טוב, אלוהים רוצה שנהיה שמחים, זו תפיסה חדשנית, זה לא דבר מובן מאליו אני חושב, בטח לא בעולם הקדום.
כן, אני מבין, אבל מבחינת השמחה מול צרות, במיוחד מול מוות, כמו שגם הזכרת, אולי אצלנו הנוצרים זה קצת יותר קל, לא תמיד, זה גם תלוי באמונה של בן אדם, אבל ברגע שאנחנו מאמינים בתחייה, אז זה ממש נותן כוח אפילו למות מול המוות, כן? ומכיר אנשים, זה לא נדיר, שהם לא בוחדים מהמוות, הם מחכים אפילו, הייתי אומר, לא בשמחה, אבל ברוגע, כן? לליבם. כי זה מה שנותן להם אמונה. ופה גם רציתי להזכיר, אתה דיברת על, כמובן על סיני, ושם כתוב שאלוהים שם לפני עם ישראל את החיים ואת המוות, את הברכה, את הכללה, את הטוב ואת הרע, תבחרו. אפשר גם להגיד חוסה ושמחה ועצב, תבחרו. אתה רוצה להיות שמח, אתה להיות עצוב. כמובן, זה לא תמיד יהיה תלוי בבן אדם עצמו, אבל הוא צריך שיהיה לו איזושהי בחירה בחיים. אני רוצה להיות בכיוון שמחה ולעשות משהו כדי להיות שמח, או לא אכפת לי, אני רק מחכה מה שאלוהים יעשה. זה קשה. אבל אם עושים מאמץ ומשתפים פעולה, נגיד, עם אלוהים בחיים שלנו, אז יכולים למצוא את השמחה ממש.
אז יש בשמחה ממד של בחירה.
כן.
ויש בשמחה ממד של הרגשה, לא בידיי, מה אני מרגיש ומה אני לא מרגיש.
כן.
אז כשיש לי מערכת של מצוות, או הלכות, כמו אצלנו, ואני מקיים אותם בלי שמחה. מצד אחד, התורה, בוודאי בתפיסה היהודית, דורשת מהאדם לעשות, לא להרגיש. מה קורה אצלך בלב פחות מעניין. השאלה החשובה היא, מה אתה עושה? תתפלל בשמחה, תתפלל בעצב, העיקר שתתפלל. מצד שני, התורה גם אומרת שאנחנו מצווים לעבוד את השם בשמחה. אני לא יודע אם אנחנו מצווים להיות בשמחה תמיד, כמו שמקובל אצל חסידי ברסלב. אבל מה הערך של מעשים דתיים שנעשים בלי שמחה?
כמו שאני יכול לדמיין, לחשוב איך זה אצלנו בנצרות, אני חושב שאנחנו מוזמנים, קודם כל, לקיים את המצוות, אפילו שאנחנו לא תמיד שמחים לעשות את זה, ומוזמנים גם להבין למה זה טוב בשבילנו. ואם בתפילות שלנו, ההרהורים שלנו, אנחנו מגיעים לאיזושהי תשובה מספקת, אומרת לנו למה זה טוב, אז אנחנו כבר שמחים לעשות את זה. אפילו שקודם לא היינו שמחים. אז פה יש איזושהי עבודה רוחנית שאנחנו עושים, כדי להבין מה היגיון של החוקים, מצוות שאנחנו קיבלנו מאלוהים, ומנסים להגיע למצב שאנחנו נקיים אותם בשמחה, אפילו שכרגע זה לא ככה. ופה גם דוגמה, אני חושב, טובה, זה חיים של אנשי דת בנצרות. ופה במיוחד אני חושב על נזירות סגורות במנזר, שהן מאוד מוגבלות מבחינת פיזית, נגיד, אפילו ממש לא יוצאות מביהה בניין איפה הן גרות, אבל אלה לפעמים האנשים הכי שמחים שאנחנו פוגשים בחיים. זאת אומרת שהקירות של המנזר לא סוגרות את אותם, נגיד, באופן רוחני, וגם לא לוקחות שמחה מהחיים שלהם, הפוך, בגלל שהן סגורות, ואז בחיים שלהם הן מנסות להיות יותר קרובים לאלוהים, זה יותר, נותן להם יותר שמחה, שזה חיים מאוד קשים לפעמים ממש, אבל הן מוצאות שמחה בזה.
זה דווקא מעניין, כי אני חושב שנגעת פה באחת הנקודות שהן באמת סלע המחלוקת בין התפיסה היהודית לתפיסה הנוצרית, כי נזירות בעולם היהודי נתפסת בדרך כלל כדבר לא חיובי. דווקא הניסיון הוא להגיע לשמחה מתוך העולם החומרי, מתוך הצורך שלנו בלאכול ובצרכים הגופניים שלנו והגשמיים שלנו, ומתוך זה להצמיח שמחה רוחנית, ולאו דווקא מתוך הנזירות, שיכול להיות שבמובן מסוים יותר קל להגיע שם לרוחניות הזאת כשאתה מנותק מכל זה. הגמרא אומרת, עתיד אדם ליתן את הדין על כל הנאה שבאה לידו ולא נהנה ממנה. אנחנו צריכים ליהנות מהעולם הזה, ולא רק מעולמות הרוח המופשטים.
אלו החוויות שהם איכשהו דוגמאות שמאפשרות להבין מה השמחה בנס, שאיכשהו אמונה נותנת לכם שמחה, ואמונה זה לא משהו מוכשט, אומרים, כן? מוכשט, זה לא, זה משהו מאוד קונקרטי בשבילנו, הנוצרים.
אתה באופן אישי? אתה שמח?
כן, מאוד. מאוד שלא לא תמיד רואים את זה, אני חושב שאני נחשב בן אדם מאוד רציני, אבל כן, אני מאוד שמח, כן.
אני נזכר תמיד בסבתא שלי, שהייתה בשבתות, היה לה מנהג ש תמיד בשבת בבוקר היא הייתה מחלקת לילדים צלחת עם ממתקים. היינו קמים בבוקר והייתה צלחת עם ממתקים. ולמה זה היה כל כך חשוב לסבתא? כי הייתה אומרת, שבת, יש כל כך הרבה דברים שאסור. הייתה אומרת, אני לא רוצה שהילדים, זה יהיה, שבת יהיה בתודעה שלהם משהו לא שמח. אז אני רוצה שיהיה דברים שיש רק בשבת, כדי ליצור את השמחה הזאת בחיים. זה משהו שאני חושב שאולי קיבלתי מסבתא. אבל לקחתי אותו לעוד הרבה מעגלים בחיים הדתיים שלי, ולא רק הדתיים שלי. האב רומן קמינסקי, שמחתי מאוד על השיחה, על השמחה, ואנחנו שמחים להודות גם לעורך נדב הלפרין ולאסף רפופורט, טכנאי ההקלטה. תודה רבה, להשתמע בשמחות.
תודה רבה, גם אני שמחתי להיות כאן ולדבר איתך.